שלום חברים, אנחנו נלמד היום שיעור לפסח, אנחנו נלמד חומרים בנושא. את החומר הנלמד ניתן למצוא באתר קבלה לעם קבציור.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד לפסח. אז אנחנו נקרא מתוך ספר פסח בעמוד 272, רבש, כל מקדש שביעי, ב'. כל מקדש שביעי, כראוי לו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. יש להבין מהו הפירוש על פי פועלו, ומהו החידוש, הלא גם בגשמיות מקבל שכר רק על פי פועלו. ומי שעובד שעות נוספות מקבל שכר רב יותר ממי שאינו עובד שעות נוספות. אם כן, מהו החידוש שאומר שכרו הרבה מאוד, ואחר כך אומר שיקבל שכר רק על פי פועלו? חז"ל אמרו, הולך ואינו עושה שכר הליכתו בידו. ויש להבין עניין העשייה מהו. הנה חז"ל אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ופרש אבי המורי ז"ל שמעשה נקרא מה שהאדם מהפך את כלי קבלה שלו לכלי השפעה, שזה שאמרו רז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ומביא המדרש שהעשייה הזאת זהו עניין בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, שלעשייה הזאת צריך האדם להגיע. חז"ל אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ויש להבין, למה לא נתן הקדוש ברוך הוא כוח לאדם שיכול לנצח את היצר הרע?
המטרה היא למצוא קשר עם הבורא ולא להתגבר על הטבע שלנו, כי הטבע הוא בנוי כך ומסודר כך בנו שאנחנו לא נוכל להתגבר עליו ולא להצליח בשום דבר. ועוד בנוסף לזה, הבורא שולח לנו כל מיני צרות, בעיות, בלבולים, חוסר הבנה, וכל זה כדי שאנחנו נבין שבלי עזרה שלו אנחנו לא מסוגלים להגיע לכלום. וזה דווקא טוב, כשאדם מתחיל להבין שהעולם נברא כדי להראות לאדם שהוא זקוק לעזרה מלמעלה, וזה בעצם הנקודה החשובה ביותר בהתפתחות שלנו, כי אז אנחנו באמת מכוונים נכון למה שקורה, שכל מה שנעשה בתוכנו, בתוך כל אחד ובינינו, בתוך קבוצה ובכל העולם, אנחנו אז מתחילים לראות בזה רק סיבה אחת, שכל זה עושה הבורא כדי שאנחנו נזדקק בו, לעזרתו. מה זה לעזרתו? שימחוק את זה מאיתנו, או לא? שכל הבעיות האלה לא ייעלמו, שלא נברח מהם ושלא יברחו מאיתנו. לא על זה אנחנו מבקשים, שאנחנו מבקשים שעל פני כל ההפרעות שהוא בכוונה מייצב לכל אחד ולכולם יחד, אנחנו על פני זה נוכל להתחבר בינינו ובחיבור הזה להידבק בו, ואז במידת הדבקות שלנו בו, בבורא, ההפרעות האלה הן הופכות להיות ההפך להשגות בקשר שלנו עם הבורא ובורא עצמו. אז הנקודה החשובה ביותר בהכרת מהות ההתפתחות שלנו היא בזה שאנחנו מפסיקים לקבל את כל ההפרעות כהפרעות, ורואים אותם כאמצעים להשגת הדבקות.
חז"ל אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ויש להבין, למה לא נתן הקדוש ברוך הוא כוח לאדם, שיכול לנצח את היצר הרע? ואם אין זה בידי אדם, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכל? היינו, למה צריכים שהאדם יעשה מלחמה עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא רק עוזרו? אבל אם האדם לא נכנס למלחמה, אין לו עזרה מהשם. ובשביל מה צריך הקדוש ברוך הוא שהאדם יעשה מלחמה, ואחר כך הוא בא ועוזר לו? כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ופרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה. משמע מכאן שמקודם צריך האדם להיכנס למלחמה, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ועוזר לו. אבי המורי ז"ל אמר פשט על מה שאברהם אבינו עליו השלום שאל את השם, במה אדע כי ירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואמר ז"ל, כיוון שראה את ההבטחה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אמר, במה עדה? כי אין אור בלי כלים, והוא לא ראה שהבנים שלו יהיה להם צורך להשגות האלו, אלא שהם יסתפקו במועט. לכן אמר לו, ידוע תדע שהם יהיו בגלות, והם ירצו לצאת מהגלות, ואז בלי העזרה לא יוכלו לצאת מגלות מצרים. לכן על ידי זה הם יהיו מוכרחים לקבל ממנו את העזרה, וכל פעם הם יצטרכו לקבל השפעות גדולות, ועל ידי זה כבר יהיו נצרכים לאור התורה, כי רק התורה היא התבלין. וזה על דרך שאמרו בזוהר הקדוש, הבא להיטהר מסעין אותו, ושואל במה, ומשיב בנשמתה קדישה.
זאת אומרת, מטרת הבריאה היא שהנברא הגיע למצב שהוא דבוק בבורא, שהוא נעשה כמוהו, מאפס ובצורה הפוכה, שיהיה כמו הבורא. למה ממצב הפוך מהבורא? כי אז בפער בין מה שהוא בעצמו ובין הבורא, הוא ירגיש את עוצמת העליון, וכשיהיה כמוהו אז יוכל להרגיש ולהשיג בדיוק אותו המצב במלואו. לכן הנברא חייב לעבור כל המצבים שבין המצב ההפוך ובין מצב הדומה. וזו כל הדרך שלנו. אבל אי אפשר לעשות את זה לא בקפיצה ולא ממצב ההפוך מהבורא, שאז אנחנו נהיה בהפקיות מאוד מאוד גדולה. לכן יוצא שאנחנו נמצאים בנקודה שהיא מאוד קרובה לבורא, נקראת ממש דומם דדומם, ואז נותנים לנו קצת שמאלה סטייה ואנחנו מרגישים רע, ומנסים להגיע לימינה לחיבור מאין ברירה, ושוב שמאלה עוד יותר וימינה עוד יותר, וכך יוצא שעל ידי זה שאנחנו כל הזמן משיגים את ההשתוות, את החיבור, איכות עם הבורא, על ידי זה יש לנו כוח להשיג גם כן מצב הפוך יותר מהבורא. וממרכז שאנחנו כמעט נמצאים קרובים אליו, אנחנו מתרחקים ממנו בהשגת הטבע שלנו, לכן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו מצד אחד, ומצד שני אנחנו משיגים מתוך הפער בינינו את הדביקות בו וההשגה בו. אפשר לצייר את זה בצורה כזאת, שיש בינינו כאן איזה מרחק, שזה האדם ובורא, ואנחנו מתחילים מהאמצע. אנחנו מתחילים דווקא מהאמצע, מכאן שנראה לנו הבורא והנברא שהם די קרובים זה לזה. ואחר כך יותר רחוקים, ועוד יותר רחוקים, עד שאנחנו רואים אותם כרחוקים מאוד זה מזה. זאת אומרת, 1, 2, 3 עד 125. כך שהנברא כל הזמן הולך לכיוון מינוס, והבורא לעומתו הולך כל פעם בכיוון פלוס. אבל משיגים דביקות שהבורא ונברא מתחברים, אז מיד הולכים מאחד לשתיים, ובשתיים מתחברים, ובשלוש מתחברים, עד שהם רחוקים ביותר בדרגה האחרונה בגילוי הטבע של הנברא ובורא, ויחד עם זה משיגים דביקות. לכן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, זה, כאן זה היצר הרע מתגלה, כן? וכאן זה מתגלה גם כן היצר הטוב מהבורא, כן? היצר הטוב מהבורא, וכאן זה דביקות. דביקות. ברור, כן? אין שאלות על זה. מה? משהו אחר? זאת אומרת, למה אני ציינתי את זה? כי מאוד חשוב לנו שאנחנו עכשיו נמצאים בזמני הירידה מאוד קטנים, זאת אומרת בריחוק קטן מהבורא. אחר כך יהיו ירידות הרבה יותר גדולות גם כלפי החברים. עכשיו יש לנו סכסוכים קטנים מאוד בכוונה, כאלו שהבורא בהשגחה העליונה מעורר בינינו. אחר כך יהיו סכסוכים הרבה יותר גדולים. אמנם יחד עם זה יש לנו, יהיה לנו ניסיון וכוח ויכולת להתגבר עליהם. ברור, כן, הציור הזה הוא ברור. כן.
וזהו על דרך שאמרו בזוהר הקדוש, הבא להיטהר מסייעין אותו. ושואל במה? הוא משיב, בנשמתה קדישה. קדית יליד יאבין לי נפש מסיטרה דבעירה דחיה, זכה יתיר יאבין לי רוחה. נמצא שעל ידי זה הם יהיו נצרכים לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה להם כלים לקבל את ירושת הארץ. ובזה נוכל לפרש את מה ששאלנו, מה זה ההולך ואינו עושה? הכוונה, מי שמתחיל ללכת בדרך השם, להגיע לידי מעשה, שזה פירוש כל מקדש שביעי, ופרש אבי המורי זצ"ל, שביעי פירוש שבי הוא. ולפי זה יהיה הפירוש. בזמן שהאדם מקדש את הנקודה שבלב שלו, כראוי לו, אז הוא מתחיל להיכנס לגלות מצרים. ואז הוא מתחיל לראות כל פעם איך שהוא מרוחק מהמעשה דלהשפיע. ואז מתרקמים אצלו כלים, דהיינו חסרונות, שחסרונות האלו יכול אחר כך הקדוש ברוך הוא למלות. נמצא שהאדם מוכרח להתחיל במלחמה, בכדי שיהיו לו כלים וצורך לישועה ועזרת השם. שהוא מה שאמרו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שבכוונה לא נתן לו לאדם שיוכל לנצח את המלחמה. משום שעל ידי המלחמה האדם משיג כלים וחסרונות להשפע. לכן צריכים לשתיהן. שהאדם ייכנס למלחמה בכדי להשיג כלים, והעזרה שצריכים שדווקא הקדוש ברוך הוא יעזור לו. משום שעל ידי העזרה הוא משיג ירושת הארץ, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום.
שאלה, למה הבורא שמסדר לנו כל מיני הפרעות, תרגילים, כמו שאנחנו נגיד עושים את זה לילדים קטנים, שאנחנו כל פעם נותנים להם משהו לעשות, שהם ישתדלו, שהם יעשו משהו, ואנחנו שמחים שהם יעשו, שהם יגמרו את המשחק בעצמם, שהם יבינו איך לבנות, לחבר את הדברים, הם צעצועים שאנחנו נותנים להם, שהם משחקים נכון. אם הבורא זה לא כך, הוא בכוונה עושה כאלו לנו תרגילים שאנחנו בהם לא יכולים להצליח. מה תועלת מזה שאנחנו לא יכולים להצליח? הרי מטרתו הוא להיטיב לנו, והוא עושה לנו כאלו תרגילים שאנחנו נכשלים ולא מסוגלים לעשות את זה כמו אנחנו עם הילדים הקטנים. למה כך עושה לנו? בבקשה, השאלה הראשונה.
אולי למה הבורא מכשיל אותנו? כן, לכאורה. למה הוא עושה לנו תרגילים שאנחנו לא מסוגלים לעמוד מהם? כדי שנזדקק לעזרתו. כדי שנזדקק לעזרתו, זה כל הסיפור.
כן, המטרה היא לא להצליח או כן להצליח או לא להצליח, אלא המטרה היא לגלות את התכונה שלו. לגלות את התכונה שלו בנו. תכונת ההשפעה.
מי שיכול להצליח אז הוא פועל באגו שלו, ומי שמבין שכל העטפות והמוסרים והסיפורי סבתא לא עוזרים והאגו תמיד ינצח, אז יש לו מקום לתפילה ובאמת להזמין המאור שיתקן. רק היצרן יכול.
זה עניין של הגדרת ההצלחה. זה לא שהוא מכשיל אותנו, קלקל לנו. איך אתה מגדיר את ההצלחה? ההצלחה היא בזה שאתה זקוק לעזרה, שאתה מתקשה, שאתה עושה מאמצים וכו'.
שנגלה שזה לא בכוחות שלנו, אלא שיש כוח אחד במציאות, והוא הפועל, ואנחנו צריכים להיות מכוונים כלפיו, שהוא יפעל.
כן, שהוא מניע את כל מה שקורה, כל מה שקורה איתנו, כל המחשבות, רצונות של האדם. והמטרה שלנו בכלל להידבק בכוח הזה, להכיר בו, לגלות אותו, כי בעצם אנחנו מרגישים את עצמנו דווקא כפועלים. אז דווקא זה המקום שבו הוא יכול בעצם לאותת לנו, לקרוא לו.
כן, הבורא הוא השפעה. וזה לא בידינו, והוא מקרב אותנו
למצב שאנחנו נזדקק בו, נזדקק לתכונה הזאת.
אז למה הבורא נותן לנו כל מיני הפרעות, תרגילים, שאלות בסדנה, שבהם אנחנו לא יכולים להצליח? מה התועלת בהם? שככה אנחנו יכולים באמת לחפש את הקשר בינינו. שם אנחנו יכולים באמת, זה אמצעי, לרקום אותו, אמצעי לחפש אותו, להשתוקק אליו, ולבקש באמת להרגיש אותו כל כך חזק, שהמאור יפעל.
שנזדקק זה לזה, וכל אחד, וכולנו יחד אליו.
כן, האמת, נראה שהוא לא נותן לנו הפרעות ולא נותן לנו תרגילים. הוא פשוט מתגלה, וזה הופך להיות הפרעה בפני עצמה לאגו שלנו.
שאלה שנייה. איך אני, כשמקבל כל מיני מצבים לא נעימים בחיים שלי, יכול להחזיק את עצמי בכוונה, במחשבה, שזה בא מהבורא בלבד, שאין עוד מלבדו, ושזה בא כדי שאני דווקא אשתדל לפנות אליו. איך אני, על כל הפרעה והפרעה שיש לי בחיים, יבין שזה בא מהבורא כדי לקדם אותי לדבקות בו? איך אני מסדר את זה? בבקשה.
ההבנה מתחילה בשכל, כי אנחנו תלמידים של רב. אם לא, לא היינו יודעים בכלל שיש תרגיל כזה. והעבודה עצמה היא לזכור שהוא עושה את זה, ולנסות להשתמש בחיסרון, בכאב, בדחף שזה מוליד, כי זה מה שאנחנו, חיסרון, ככוח לתפילה. רק להמיר את הכוח הזה מהכאב של עצמי לבקשה לחברים.
זו בדיוק הבעיה. איך עושים את זה? זה כאילו, נכון, זו השאלה, איך אני ממיר את זה, אז כאילו בכוח השכל, בכוח המחשבה, לא יודע, לי זה לא תמיד מספיק. כשמשהו מתגלה והוא מעצבן אותי, והוא מפריע לי, והוא מציק לי, הרבה פעמים מאוד קשה לי, או ההפך, כאילו, יש איזה תענוג גדול מדי, אז קשה לי לעשות את הפנייה הזו, אז אני לא יודע.
באותו רגע שזה מגיע, אני לא מסוגל לעשות כלום. לא, חוץ מלחשוב על עצמי ועל הבעיות שלי, והכל תלוי בחברה. עד כמה שהחברה תיתן לי כוח, ביטחון, ערבות, עד כמה שאני משקיע בה, שברגע המכה אני ספוג ממנה, אני אקבל מהן את הכוחות.
כן, אז בהתחלה אדם מתעורר באמת לעשות כל המחשבות על עצמו, מה שזה לא יהיה, אבל במחשבה שנייה, בגלל שהוא מוכנס בתוך חברה שדמנה בזה, מחפשת את זה, עוסקת בזה דווקא, אז המחשבה שנייה שמתעוררת, זה כבר יכול להיות באמת החיפוש אחריו. אחריו זאת אומרת דרך החברה דווקא.
כן, רק בחברה, בסירייה, אנחנו גם עברנו את זה, כל מיני מצבים האלה שנראים תלושים מאיתנו, וכשאנחנו פה, הכל ככה לטובה, לטובה.
שאלה שלישית. למה רק אם אני מחובר לחברה, אני יכול לא לשכוח, לחשוב, להבין שזה מה שמגיע אליי, מגיע מהבורא בלבד. אין עוד מלבדו. למה זה קורה אך ורק במידת החיבור שלי עם החברה? בבקשה. אחרת אני תמיד אתלה מה שקורה לי בכל מיני צורות אחרות, גורל, עיוור, הפרעות חיצוניות, אנשים, כל מיני אירועים חברתיים בעולם, אני אתלה את זה ולא בבורא. למה זה קורה? אך ורק כשאני דבוק לחברה, אז אני מאתר שזה מגיע מהבורא בלבד, כי אין עוד מלבדו.
אולי כי רק כשאני דבוק בחברה אני יכול, ואני רואה את החברים כגדולים, אני יכול לראות, לקבל את ההשפעה שלכם, אני יכול באמת לחשוב את המחשבות שלכם. וברגע שאני לבד, אז האגו הוא זה שמנהל את העניינים.
טוב, קודם כל צריך לחזור ולהדגיש ולחזור ולהדגיש ושוב ושוב כמה אנחנו באמת תלויים אחד בשני בעניין הזה, שלאין אף אחד מאיתנו סיכוי להיות באיזשהו קשר אם אין עוד מלבדו, אם הוא לבדו, רק בקשר בינינו שנוצר מתוך הערבות בינינו. וזה קורה ככה כי אין עוד מלבדו איזשהו תדר שמשדר, ואם רוצים להתקייל אליו, הדרך היחידה לעשות את זה זה שעושים איזשהו מאמץ לקראת החיבור. ובעזרת השם גם כן הוא יעזור לנו ויחבר אותנו יחד ונחיה באין עוד מלבדו.
התדר הזה, אנחנו עובדים AM, והתדר הזה הוא FM, וכדי לקבל איזושהי הרגשה,
התשובה היא פשוטה, מפני שהבורא נמצא בתוך החברה ודרך מרכז החברה הוא מתגלה בלבד, ולכן עד כמה שאני יותר קרוב למרכז החברה אז אני יכול להתמודד עם הפרעות הכי גרועות, כי אני אז יוכל לאתר שזה בא ממנו. אם אני קרוב למרכז הקבוצה אז אני יוכל לאתר את זה נכון, ואז אני יכול להגיב על זה נכון, ורק הקשר שלי למרכז הקבוצה הוא בעצם מוביל אותי לבירור של כל המצבים שיורדים עליי בצורה הנכונה, שכל החיים שלי, כל מה שקורה לי אני מתחיל לפנר בצורה נכונה, שזה מגיע מהמקור אחד. נמשיך.
לכן צריכים לשתיהן, שהאדם ייכנס למלחמה בכדי להשיג כלים, והעזרה שצריכים שדווקא הקדוש ברוך הוא יעזור לו, משום שעל ידי העזרה הוא משיג ירושת הארץ שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום. נמצא לפי זה, על פי פועלו יהיה פירוש ההפך מגשמיות, כי בגשמיות כל פעם שנותנים עבודה טובה אז משלמים בשביל טיב העבודה, וכאן ממש להפך, כי עד כמה שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לשום דבר שבקדושה, אז הוא צריך לעזרה יותר גדולה. לכן מוכרחים לתת לו כל פעם עזרה יותר גדולה, היינו השגה יותר גדולה. נמצא ששכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שהוא רואה את החיסרון שלו, אז הוא מוכשר לקבל מילוי יותר גדול. וזה פירוש הולך ואינו עושה. הוא הלך במלחמה ואינו עושה. היינו שלא יכול לעשות שכל המעשים שלו יהיו לשם שמיים. אומרים לו, שכר הליכה בידו. שדווקא שהולך ואינו עושה, אלא הוא צריך לעזרת השם, דווקא על ידי זה הוא מקבל את ירושת האבות.
במה מתבטא עזרה שאנחנו מקבלים מהבורא? שסוף סוף אנחנו מגלים שכל ההפרעות הן מגיעות כדי שאנחנו נהיה זקוקים בו, זקוקים בו שאנחנו לא צריכים לצעוק הצילו קח ממני כל ההפרעות, אלה מה אנחנו צועקים? אנחנו צועקים שהוא יכול לעלות אותנו, שיעלה אותנו למעלה מההפרעות, שההפרעות ישירו, כי הגילוי היצר שלנו, ואנחנו על ידו נוכל לקבל את היצר טוב. טבע של השפעה ואהבה מהבורא. אז איך אנחנו זקוקים יותר לקבל טבע השפעה ואהבה ולא לברוח או לבטל הפרעות? איך אני, באיזה תנאי שאני יכול לדרוש להתעלות לאהבה במקום לסלק את ההפרעות, איומים? איך אני יכול להגיע למצב שאני כך אעשה? בבקשה.
טוב, די ברכנו את זה שהערבות זה רשת הכוח שיכולה לאפשר לכל אחד לצאת מהעיגול של עצמו, ואותה אנחנו מולידים בתפילה של כל אחד על החברים שלו, ומייצרים את הקרית שממנה כל אחד יכול לצאת לקומה השנייה, שיהיה לו מגע עם האור, ואז תהיה לו הודעה על המצב, כי זה מאפשר לו להזמין מאור, יש מקום לתיקון.
אני לא ממש קלטתי את השאלה, אז אני לא יודע. באיזה תנאי אני יכול לדרוש להתעלות לטבע השפעה ואהבה מבלי לבקש לסלק את ההפרעות? כן, ארז אמר שאנחנו מייצרים את בינינו את התנאי הזה, תנאי הערבות, שכשיש לנו ערבות אז אנחנו יכולים להגיע לדרישה הזאת.
שוב, אם אני לא מחובר לחברה, אני בצורה טבעית הולך ושוקע בתוך ההפרעה וגר בה וחי בה ומאשים את כולם, וזה ברור. מצד שני, אם אני דבוק בחברה, זה כמו מגנט, מחזיקה אותי מעל ההפרעה, היא לא מבטלת אותה אפילו, מעל ההפרעה, מדגישה אפילו את הפער הזה, ובפער הזה אפילו אנחנו מגלים ומרגישים את הכוח העליון.
כן, אז באמת הדרישה הראשונה שלי היא דווקא כלפי הבורא, אבל בשביל זה אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, אולי התנאי זה חוכמת הקבלה פשוט, שמלמדת אותך שאין דיבור ישיר עם הכוח העליון, אלא כל הדיבור הוא דרך כביכול צד שלישי, שזה החברה, שעל ידי השתוות הצורה לחברה, על ידי דבקות בחברה, ביטול כלפי חברה, כלפי הדבר החשוב בחברה, אז זה הופך להיות הצורה הנכונה לפנות לבורא.
פה צריכים להתייחד כמה נתונים לאחד. זה בתוך הערבות, יחד עם התפילה, ביחד לחבר את המציאות ככה שאנחנו חזקים לקבל את כל ההפרעות האלה כתנאים, כחלקים שעל פניהם אנחנו מתייחדים יותר ומתדבקים לבורא יותר.
אני הייתי במצב אחד. במצב אחד הזה היה לי איזשהו קשר עם הבורא. ככה, לא גילוי, כמו למתחיל משהו. ואני קיבלתי הכבדת הלב, והתרחקתי מכל העניין הזה. הגיעו כל מיני הפרעות, כל מיני בעיות, והגעתי למצב שתיים. כן? במצב שתיים, הבורא לא מורגש כל כך, יש כאן הפרעות, מצב הרע, מינוס. כן? מינוס. כל מיני בעיות בחיים, בעבודה, במשפחה, הכל. כן? איך אני במצב הזה מספר מינוס שתיים, מחזיק את עצמי כדי לגלות שזה בא מהבורא, שזה הכל מאין עוד מלבדו, כדי לקרב אותי אליו, שכל המינוס הזה שישאר מינוס, שאני לא מבקש שהוא ייעלם, אלא אני מבקש דבקות מעליו. זאת אומרת, יחד עם זה שזה מינוס, אני צריך שוב להגיע לפלוס שתיים. איך אני אעשה את זה? איך אני מגיע לזה שאני קושר את עצמי עם הבורא, אם אני נמצא עכשיו תחת המינוס, שהבורא נעתק ממני, אני לא מרגיש אותו, אני לא מבין אותו, הוא בכלל נעלם משדה ראייה שלי, לשדה הרגשה. מה יכול לעזור לי? רק קבוצה. באיזה צורה אני צריך להיות קשור עם הקבוצה, כדי להבין שאני צריך כאן עזרת הבורא והזדקק בו. זאת השאלה. בזמן הירידה, בזמן הניתוק, מינוס שתיים, איך אני על ידי הקבוצה חוזר למצב שזה בא מהבורא, שהקבוצה משפיעה עליי, דרך הקבוצה זה מגיע, הבורא נמצא בתוך הקבוצה, ואני מקבל מההשראה כזאת, מהקבוצה, שזה בכל זאת בא מהבורא, ואני לא צריך לדרוש למחוק לי את המינוס שתיים, הרגשה הלא נעימה, הפרעות, אלא רק לבקש דבקות דרך אותה הקבוצה לבורא. זאת אומרת, להתקלל בתוך המרכז של הקבוצה, להיות שם עוד יותר דבוק. איך אני כאן מחדש את הקשר הזה בזמן הירידה הגדולה ביותר? איך אני מכין את עצמי בקבוצה שבזמני הירידה יש לי תמיד תמיכה מהקבוצה, ואז אני לא יוצא מאותו שדה העליון? הבורא נעלם, מביא לי כל מיני הפרעות, אבל הקבוצה היא נשארת ותומכת ומהירה דרכה עליי את ההשפעה העליונה. איך אני מסדר את זה? בבקשה.
איזשהו חבר שלח אתמול צ'קליסט של כל הסעיפים של רבש ושל בעל הסולם. ואחד מהם היה להיות כאגודה אחת, של לקשור את עצמנו בלבבות אחד לשני. וזה מה שנותן לנו את ה... יכולת לזכור בין עוד מלבדו, ואפילו הפרעות הופכות להיות מעין עזר כדי לחזק את הקשר בינינו.
זו שאלה של חשיבות, חשיבות שמקבלים מהסביבה, מהחברה, לקשר עם הבורא על פני כל מה שעוקץ שם, מציק שם ברצון לקבל. זה מה שעושה את הסיפור. שאלה של חשיבות, סופו של דבר.
כן, יש עניין של ברית שאנחנו קוראים בינינו גם כן, בתוך הברית. על העניין הזה של החשיבות, ועל העניין של אהבת החברים כאמצעי להגיע לאהבת הבורא.
לא, כל אחד מכיר את זה מהחיים. הוא מקים משפחה, עכשיו קורה איזה משהו. אז הוא בדאגה, מעבר לזה שעקצו אותו קצת, שיש לו אחריות, יש לו ילדים, יש לו אישה, אוי מה יהיה, איך הוא יקיים אותם. אז אנחנו בדיוק באותו עסק, יש לנו אסירייה, וכל דבר שקורה, אז הם לא יכולים לחיות בלי הדאגה שלך, בלי התפילה שלך. אז להמיר כל הזמן את הדוגמאות, החיים זה לא סתם, אנחנו לא בטעות פה. יש לך ילד, אתה אוהב אותו, תממש את החוויה הזאת כלפי החברים. יש לך משפחה, אתה דואג עליהם, תביא את זה לתוך העשירייה. יש דוגמאות בטבע בשביל זה.
ואתה צריך, עד שתגיע למדרגה הזו, אתה צריך לעשות לך כאלה סימני דרך כל הזמן. כאילו דברים שיזכירו לך כל הזמן, ככה לא לתת לראש לברוח, לא יודע מה, מאמר בצהריים, וואטסאפים החברים, תפקידים, כל מיני, הכל בשביל כל הזמן להזכיר לך, להיות כל הזמן בתוך זה.
כן, לממש את דברי המקובלים בקבוצה, לעשות כל מאמץ לדאוג עבור החברים, לתת להם חשיבות, פשוט לעשות את הכל, כל מה שבכוחנו, אנחנו יודעים את זה, פשוט לממש את זה, בכל הכוח.
זה כמו האמבולנס הזה שבא לקחת אותך שאתה פצוע ככה בכביש, אז זה הקבוצה. אבל למה האמבולנס מגיע? כי אתה משלם להם כל חודש 40 שנה כבר. זאת אומרת, אני צריך לשלם לקבוצה כהכנה, שבזמן הנכון הם יכולים לבוא ולהציל אותי.
במה אני משלם? אני מגדיל את החברים ככה שהם גדולים ענקיים, חברה גדולה שתופסת כל החיים שלי. פשוט זה הכי חשוב, חשיבות, נכון. זה תופס הכל, ואז כל מה שקורה לי זה בפנים. והם הם הגדולים, ואני בתוכם.
ונגיד עכשיו, יש פה את הגדלות הזאת שאנחנו מדברים עליה? איך אנחנו מחפשים אותה עכשיו? כדי באמת לגרום לזה קיים בחברה?
דווקא עכשיו, האמת היא, איתי מדבר על עכשיו, הסיטואציה פה היא משהו שככה אפשר גם ללמוד ממנו לעבודה שלנו בקבוצה. אתה ממש מרגיש איך המאמץ של החברים פה בקילוף, זה שהם עובדים כל הזמן, שזה, כן, שזה עבודה וזה מחיה את השיעור באיזשהו כוח אחר. אז זה מזכיר גם את היחס שלך כלפי הקצת. יש שם איזשהו משהו שכל הזמן עובד, שזה הקבוצה. והשאלה היא איך היחס שלך ביחס לזה.
אין לי הרבה מה להוסיף, די כיסינו
אנחנו אותה. נקרא את מאמר זמן הגאולה של רבש בעמוד 296. זמן הגאולה. ליום העשירי נשיא לבני דן אחי עזר בן עמיד שדאי, הנה זמן הגאולה ממשמש ובא, ועלינו מוטל להכין יותר את עצמנו לאור הגאולה, שהוא היציאה מעבדות לחירות. וזה ידוע שאי אפשר לצאת מהגלות מטרם שנמצאים בגלות. וזה ידוע שהתורה הקדושה היא נצחית ונוהגת בכל דור ודור. וכמו כן אנו אומרים באגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן צריכים לדעת את עניין הגלות אשר בו אנו נמצאים. וכל דור ודור צריך לצאת מהגלות המר הזה. מהו? הנה הארי הקדוש אומר שגלות מצרים היה שהדעת היה בגלות. היינו הדעת דקדושה. וגם עניין הדעת דקדושה בגלות צריך באור. הנה הזוהר הקדוש אומר ששאור ומחמצת הם מדרגה אחת. ואנחנו קוראים אותו יצר הרע, רשות אחרת, כל נחר, אלוקים אחרים. ואבי המורי זצ"ל מפרש דסיטרא אחרא והקליפה והיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל. וזהו נוהג בין במוחה ובין בליבה. היינו ששליטת פרעו מלך מצרים ועבדי פרעו הם שליטת הרצון לקבל על האיברים. היינו שכל הרמח איברים, בזמן שמשמשים את הרצון לקבל, הם נקראים עבדי פרעו. הנה ידוע שהגורם הראשון לעבודה הוא השלא לשמה. היינו מצד החינוך הנקרא מצוות אנשים מלומדה, מתחיל דווקא על דרך יסוד של הרצון לקבל. שנותנים האדם להבין, הלא התענוגי הגשמיים אין כל כך ערך, כי מה שנות האדם בעולמנו זה? ועל ידי תורה ומצוות הוא יזכה לתענוג רוחני בעולם הבא, שהוא עולם נצחי. וכמו כן בעולם הזה, לזכות להצלחה בתענוגי גשמיים, הוא על ידי שמירת התורה ומצוות, שבזכותם יהיה לנו רפואות וישועות בשפע פרנסה והצלחה, ונזכה לאריכות ימים בשנים. וממילא האדם מצד הרצון לקבל, יש לו טבע של עצלות. היינו, יש אנשים שמסתפקים בלחם ומים, ויש אנשים שצריכים גם לבשר ודגים, ויש אנשים שזקוקים לכלים נעים ולמלבושי כבוד, ויש אנשים שצריכים גם כן דירות נעים, וזה הכל לפי מרץ האדם. היינו שלא רוצים לעבוד יותר מכפי הכרחיותם. ולכל אחד ואחד יש לו שיעור משלו, כמה הוא הכרחיותו. אבל לעבוד בעל מנת להשפיע, אין זה מטבע האדם. וכל זה הוא מטעם שהאדם נברא מבחינת רצון לקבל לעצמו. והיות לזכות לתענוגים האמיתיים, צריכים לזכות מקודם לבחינת דבקות, הנקרא השתוות הצורה. היינו שיתאים את כוונתו שיהיה לשם שמיים, הנקרא להשפיע. שזהו מידתו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא משפיע. זהו נגד הטבע. נמצא שמונח בגלות, היינו תחת שליטת מלך מצרים. והיות שהגוף נקרא רצון לקבל, לכן אין עניין שהאדם יעבוד את השם בעל כורחו. כי בדבר הכרחי אין תענוג, רק חיי צער. ורק כך היא דרכה של תורה. היינו הדרך עד שמגיעים לבחינת תורה לשמה, אז החיים הוא חיי צער, היות שהוא על דרך הכפייה.
מה ההבדל בין החיים לפני לשמה וחיים אחרי לשמה? מה ההבדל בחיים שלנו לפני לשמה ואחרי לשמה? בבקשה, ככה בצורה כללית.
לפני לשמה, כל מצב וכל תפילה יש בה סיבה שאני ארוויח מזה משהו, שזה יתקן את המצב, שישתפר משהו בכל זאת, נו, שלא כל ההפרעה תישאר. ובלשמה זה הכל לשמה של תורה, זאת אומרת, כל מה שבא הוא 100% נכון, ואני 100% רוצה בו, ואני 100% שמח בו, עד כדי רבי עקיבא שעשו לו עם המסריקות בגב, והוא יכל היה למסור את נפשו והודע על זה.
לי נראה לי שצריך להגיע ללשמה בשביל לדעת מה יש לפני ומה יש אחרי. כנראה שכן, כמו הדברים שאמרת, רק צריך להגיע לזה בשביל להגיד על ההבדל.
אבל בינתיים ככה, ננסה לנחש שככל הנראה לא לשמה, זה כשאנחנו כל אחד דואג לעצמו, וכל אחד קבור בתוך עצמו, ומתבוסס בהפרעות של עצמו. ולשמה זה כשאנחנו כבר ממש מתחילים לדאוג זה לזה, להתחשב זה בזה, להרגיש חיבור בינו שפועלים כאחד למען הבורא.
כתוב שההבדל בין גלות לגאולה זה האלף. זה באות אלף, זה אלופו של עולם. ההכרה האמיתית שהבורא הוא זה שמנהיג את כל הבריאה, ברא אותי, מנהל אותה. וכל העניין שלנו זה להיות בקשר עמו.
נו, כנראה שהחיים בלשמה זה שאני דבוק במרכז הקבוצה עם הבורא, דרך איכות עם החברים, אני דבוק בבורא, ואז איך אני אז רואה את החיים? בואו נתאר לעצמנו, כל אחד יוסיף משהו לשני. איך אני אתאר את החיים שלי? ככה, בכל מיני אירועים, בכל מה שעובר עלינו, אם אני מקבל את כל מה שקורה דרך מרכז הקבוצה, שבה אני מוצא חיבור עם הבורא. בבקשה. איך זה נראה? העולם נראה איך? החברים זה כמו נשמה אחת שבה מתרחש מפגש עם הבורא? איך זה קורה? איך העולם הופך להיות מערכת עליונה? בבקשה.
לי זה נראה כמו תיאטרון, שאנחנו, לא אנחנו, אלא אנחנו תפקידים שמרגישים את זה כתפקידים, והבורא בתוך ההצגה הזאת זורם, וחברים רק עוזרים לי להתחבר לנושא הזה של הבורא.
החברים עוזרים לי להתחבר לדבר הזה, לנושא הזה שהוא הבורא, שזה בעצם אותה הרגשה משותפת, אותו כוח הנוסף הזה שמורגש בנו, שהוא תכונת ההשפעה. וכל החיים הגשמיים האלה הם רק הופכים להיות אמצעי וניואנסים נוספים שאפשר להמשיך להבחן בתוך ההרגשה המשותפת הזאת בינינו. באמת יש את אותנו כעשירייה שחוקרים ומפתחים את זה ביחד, ויש לנו מלא עזרים סביבנו, שזה כל הפעולות של העולם הזה, של ההפרעות בינינו.
שתי תמונות פנימיות שתיהן. אחת זה באמת, קודם כל יש, לפני הכל מרגישים את ה... קודם כל יש רצון עליון, רצון של הבורא, שהוא ראשון להכל, הוא מוביל את הכל, ואנחנו רק תגובה אליו. זה דבר אחד. דבר שני, הקשר בינינו כזה שהוא תלות הדדית שאי אפשר בכלל לזוז ממנה סנטימטר. מרגישים את הדבר הזה, איך כל תנועה קטנה של כל אחד מאיתנו משפיע על כל השאר.
יש הרבה תיאורים ששמענו על המצב הזה של דבקות, על המצב הזה של חיבור כאחד. משתנה האני שתופס, עולים מעל מציאות של מקום וזמן, ועוד הרבה מילים יפות כאלה. בינתיים ניתנה לנו איזו סביבת עבודה לכוון את עצמנו לשם, צריכים להשקיע את עצמנו בבא.
הבורא משחק עם לוויתן, ואני הלוויתן. אז מה... אני חי את אדם הראשון המלא, אני כאילו לא קיים, האדם הראשון זה...
שאני כבר מקבל כל החיים דרך מרכז הקבוצה, ובדבקות עם הבורא, איך אני מקבל... הפרעות, איך אני מקבל עליות, ירידות, כל מיני אירועים, איך אני מתחבר אליהם. לא, אני לא יכול להסביר את זה. איך, אולי כך שאלה, נסדר. איך אני רואה את החברים שהם נמצאים בקבוצה שדרכה אני מקבל כל ההשפעות עליי מהבורא? איך נראים לחברים במצבי ירידה, במצבי עלייה, בכל מיני אירועים, בכל מיני צורות התקשרות שלי עם הבורא? איך אני רואה אותם? איך הם משתנים? בבקשה. איך אני רואה את החברים בהתאם לזה שאני במרכז הקבוצה דבוק ומקבל משם כל השפעות חיוביות שליליות כביכול שבחיים שלי. בבקשה.
כשאני קרוב, כשאני כאילו בעלייה, אז אני רוצה להיות איתם כל הזמן. אני כל הזמן רוצה להיות איתם, רוצה להרגיש אותם, אני רוצה להיות ככה חלק. וכשאני במצבים של ירידה, אני מנסה להתחמק, לברוח, להתעסק עם משהו אחר, לא בא לי, אין לי חשק. כאילו הירידה והעלייה זה ביחס להתקרבות שלי אליהם, לרצון שלי להרגיש אותם, להיות חלק מהדבר הזה.
הם בפני עצמם זה שום דבר, זה יחס שלי כלפיהם. זה לא שהם הפכו להיות טובים או רעים כלפיי, זה היחס שאיך אני מתייחס עכשיו כלפיהם, מה המצב שלי כלפי מרכז הקבוצה. כי מרגע שאנחנו מדברים פה על עבודה כזאת, זה כבר המדד משתנה. הכל רק קירוב וריחוק כל הזמן של היחסים שלי, שאני כל הזמן שואף להיות פנימה במרכז, ששם הבורא מגולה.
אני רואה אותם כחלק מהנשמה שלי, שזה בעצם מה שברא הבורא. אנחנו צריכים יחד, והיחס שלי אליהם, להגיע ליתר ויתר דבקות איתו, ובעצם כמו מין מקום העבודה.
הם מתמלאים בבורא, הם הופכים להיות לחיים שלמים הנעלים ביותר, להפך, אז הכל מתפרק ומקבל צורת הדוחה ושנאה גדולה מתגלה.
וזה כנראה מה שאנחנו מרגישים עכשיו בינינו, שאנחנו צריכים רק להשתמש בזה ולמפות את זה, כמו שאמרת, בצורות של דוחה ובצורה של מקרבת, ולא לברוח מהרגשות האלה, כי האגו בורח מהדברים האלה. זה להמשיך לחזק אחד השני דווקא בחיפוש, במחקר, בקשר.
כמו שבעל הסולם כותב בגילוי והסתר של השם יתברך, ממש ככה, מאמר המוזר הזה מתחיל, ככה אפשר להרגיש אותו. איך, טוב, אם הבורא מתגלה דרך החברים, אז החברים מן הסתם נראים טובים ומטיבים, הכי טובים שאפשר, ואם הוא נסתר דרכם, אז ככה הם נראים גם כן. זה מוזר, אבל ככה זה כנראה מסתדר הסיפור.
אני דווקא חשבתי על האיגרת חטא של רבש, שהוא מתאר שהחברים נמצאים בתוך הלב שלו, עד שהוא גם כן, האני שלו נבלע בתוכם ולא קיים, שזה המציאות שמתגלה, שיש רק החברים, שיש רק איזה כוח אחד שמחבר את כולם ומתיח את כולם לאחד.
כן, אז כמו שאמרתם, זה מידת הקרבה ומידת האהבה או השנאה, והחשוב זה העבודה בתוך.
נקרא מתוך ספר פסח בעמוד 52, בעל הסולם, שמעתי רש ד', מטרת העבודה. הנה בזמן ההכנה, כל העבודה היא בהלוון. זאת אומרת, בהלו, כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לו. מה שאין כן בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן בהכנה, יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך. שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. וטרם זה, יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען שמי שלא לשמה, באים לשמה. וכיוון שהסיטרא אחרא נותנת הסמיכה, לכן אפילו אחר כך, כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום, בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם. שהאדם יהיה נגרר אליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם ממתת שערי טומאה. זאת אומרת שהאדם הולך במדרגת הקדושה עד ממתת שערים. אבל שם יש לה שליטה, להיקח את כל החיות והשפע, עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו, עד שהקדוש ברוך הוא בא וגואלו. ואז חיל בלה ויקיענו, ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת, שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
זאת אומרת, סך הכל, מה שאנחנו מקבלים בדרך, זה אכבדת הלב. וצריכים לראות בזה הזמנה להתגברות הנכונה. לא, זאת אומרת, מה זאת אומרת התגברות הנכונה? לא שאני רוצה למחוק הפרעות או לברוח מההפרעות, או שאני מבקש שהם לא יבואו. ההפך, מה זה נקרא אני מעורר את השחר, או שהזקן הולך ומחפש איפה הוא אולי איבד משהו, שיש לו עוד חסרונות, שיש לו עוד בעיות שלא מרגיש אותם, אבל אולי הוא ימצא אותם בעצמו. כאן השאלה, באיזה צורה אנחנו יכולים למהר את הזמנים, סדר התפתחות שלנו, אם ההתפתחות היא תמיד על ידי זה שבאים אלינו כל מיני הפרעות לא נעימות למיניהם, אז איך אנחנו ממהרים את ההתפתחות שלנו? אנחנו מושכים את ההפרעות, הרי זה אסור, כתוב ש תמיד תפנה לימין, על ידי מה אני מזרז את ההתפתחות שלנו, מה זה נקרא להיות בדרך החישנה, אם ההתפתחות שלנו היא אך ורק על ידי גילוי הטבע הרע שלנו. בבקשה.
השאלה הייתה, מה זה נקרא להיות בדרך החישנה, אם ההתפתחות שלנו זה רק על ידי גילוי הרע, משהו כזה. אני לא יודע, אנחנו נצטרך לברר את זה ביחד. אני אישית אדם מאוד פסיבי, מאוד מגיב, אז ככה, אבל יש חברים שהם אקטיביים.
כן, אני אקטיביסט. באיזה צורה יכולים, לא יודע, לא צריכים להתעסק בכלל עם ההפרעות האלה, הן לא מעצבנות. לא צריך להתעסק איתם, צריך להתעסק במרכז הקבוצה, צריך לפנות לשם. זה המקור, זה בא לכוון אותנו, זה רק מצביע לנו שאנחנו לא מקושרים מספיק למרכז של הקבוצה. צריך פשוט מיד לפנות שם, צריך לחיות שם, צריך כל הזמן רק להתעסק בזה. וזה רק כל הזמן רק כמו מוטט לנו, איפה אנחנו נמצאים כרגע.
כן, וכמה שאנחנו יותר נצמדים למרכז הקבוצה, אז ככה הפרעות הופכות להיות פחות ופחות כביכול משהו חיצוני, אלא דווקא מצבים שאדם עובר בתוכו כלפי החברים, וככל שהוא נדבק יותר ויותר, אז הוא יותר רגיש לקלוט דברים מאוד מאוד קטנים, שבהם הוא כבר עובר אל המדרגות, ולא צריך לקבל אותם בצורות הרבה יותר נמוכות.
נכון, הדברים האלה הקטנים מדויקים ביותר שהם מכוונים אותנו לאהבת חברים. זה העסק שלנו, זה חוכמת הקבלה, זה החישנה. בהשתדלות להתחבר, למצוא את אהבת חברים ולבקש.
אוסיף גם כן שהייתה בשבת הגדרה חדשה איך עונים לשאלה בסדנה, שהיחס שאנחנו צריכים לברר את החיסרון הזה בינינו, ומתוך הרגשת השאלה בינינו והחיסרון בינינו, אפשר באמת למשוך המאור שייתן ויוליד את התשובה. אז גם ככה נכון כלפי כל הפרעה, אולי שאנחנו צריכים באמת לברר את זה בינינו ולהרגיש את זה, למפות את זה בינינו, ומתוך ההרגשה הזאת תיווצר השתוקקות שהמאור ישנה.
זאת אומרת, ההתפתחות בדרך החישנה היא בזה שאנחנו מתחברים יותר ויותר בכל כוחנו יחד במרכז הקבוצה, ואז אנחנו בזה מעוררים לקבל מהמרכז הקבוצה הפרעות שאנחנו מסוגלים לעבד אותם נכון, כי הכנו את עצמנו בחיבור יתר, ולכן הפרעות שמגיעות הן רק כבר משלימות את העבודה שלנו. כן? שאני מעורר את השחר, אני מקודם מחפש את החסרונות בעצמם, כן, בעצמי, מפני שחיזקתי את עצמי עם הקבוצה, הקשר בינינו, נתתי תשתית הנכונה, ואז אני בונה את הצד החיובי, ומקבל את השלילי שבו, שזה משלים, ואז שוב יש לי שניים. אבל מה קודם? או חיבור בינינו, או כל מיני הפרעות. אז אני יכול ככה כל הזמן ללכת בצורה שהחיבור בינינו הוא יהיה הקודם, והוא יהיה תשתית לקבלת ההפרעות, ואז ההפרעות האלה יראו לי רק פיתוח, התפתחות של המערכת מצד השני, ותמיד אני ירגיש את המערכת שהיא יותר ויותר נפתחת, אמנם שבצד השמאל, בצד המינוס, אבל זה ישלים את הצד הפלוס, ואז אני בא אשלוט. ולכן דרך החישנה היא תלויה אך ורק בהכנה שלי בקבוצה, עד כמה שאני יותר ויותר קשור עם החברים במרכז הקבוצה, ומוכן לפי עוצמת החיבור בינינו לקבל הפרעות חדשות שהן כבר לא נראות כהפרעות אלה כבירורים. נמשיך. מוסקבה רצתה משהו לשאול פעם. מוסקבה,
да, есть у нас вопрос.
כן, יש לנו שאלה.
Что нам необходимо сделать в действии?
מה עלינו לעשות בסירייה, בעבודה שלנו, כדי שיהיה לנו צורך משותף בעזרת הבורא?
אם אנחנו נמשכים לחיבור ממצב הרגיל, בוא נגיד, ניטרלי. לא טוב ולא רע, ניטרלי. ואם אנחנו עכשיו מתחילים את החיבור בינינו, כל פעם יותר ויותר, אז אנחנו בזה מראש מייצבים את המצב לקבלת המינוס, לקבלת ההפרעות, לקבלת כל הגילויים מהשבירת הכלים בצורה הנכונה. שאנחנו אז רואים מינוס לעומת פלוס, וכל פעם מערכת בצורה כזאת מתגלה משני הצדדים, ואנחנו מתקדמים בטוב. זאת אומרת, בהבנה. לא ש... אם אנחנו מנותקים מהקבוצה, מנותקים מהבורא, אז אין לנו מערכת קליטה. כי הכל מתברר בעשר ספירות, בעשרה חברים, עם הבורא בפנים. שם זה כל הבירורים. אם אנחנו לא הכנו את זה, אז מגיע הפרעה. מה זה הפרעה? הפרעה זה לא הפרעה. זה גילוי של המערכת בשלב הבא, אבל לא מתוקנת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט אותה בצורה הנכונה. ואז היא מתגלה בצורה לא מתוקנת. ואז אנחנו צריכים לרוץ אחרי המצב השלילי הזה, כדי להשלים אותו בחיבור בינינו. זה דרך לא נכונה. זה דרך ביתו, שקודם מתגלה הרע, ואחר כך אנחנו משתדלים לרוץ אחריו ולהשלים אותו בטוב. זה לא מראה שאנחנו כן נמשכים לדבקות, לגילוי, להשפעה הדדית ודרכי השפעה לבורא. הדרך הנכונה היא שאנחנו מתחברים בינינו במרכז הקבוצה, משתדלים להתחבר, פונים לבורא שהוא יעזור לנו להתחבר, שאנחנו בזה מכינים את התשתית לגילוי הצד השלילי, לגילוי ההפרעות בצורה הנכונה, ואז מה שמתגלה מצד השמאל זה רק מעורר בנו באור שכבר ישנו, אנחנו מתחילים לראות את הצד השמאל, המבנה שלנו. ואז המבנה הוא מתגלה כחיובי, כבירורים, כהשגות, ולא כהפרעות וכל מיני מצבים השליליים. שאין הבדל בין מצבים שאני מרגיש בהם רע, הפרעות, בעיות, לבין המצבים שאני מרגיש אותם כבירורים, ביחס בינינו, בבורא שנמצא בינינו, בכל מיני צורות. אין הבדל. ההבדל הוא במי קודם, או הפרעות באות, ואז אני מבולבל, ואז אני רק מוריד אותי ומחליש אותי, או שאני הכנתי את הקשר שלי עם הקבוצה, ואז אני רואה כל אותם הפרעות כלא הפרעות, כבירור במערכת שמתגלה וקיימת. נו, נמשיך. Москва, есть еще что-то?
Да, еще есть у нас один сложный вопрос.
Вот Шейла Муркевит, Паша и Миша из Москвы шолим.
Как реагировать на претензии, что ты мешаешь ему в работе?
Тянут шейла хаверим, аль ках ше ата мафрия лаем ба авуда руханит.
Они мафрия лаем?
Хавер. Хавер ше мафрия лаем, эх леагив ла тянут аэле.
צריכים לברר. כל הדברים האלה צריכים לברר, לשבת ולברר. מהר, בצורה עניינית. מה זה עניינית? שאנחנו מדברים על המטרת הבריאה, איך אנחנו משיגים אותה, על ידי חיבור במרכז הקבוצה, עם הבורא, כל החברים שמשתתפים שם, מכניעים את עצמם כלפי נקודת החיבור, מעלים את הנקודת החיבור בחשיבותה וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו כלפי זה מבררים את העניין, אז ברור לנו מה קורה, ומתקנים והולכים הלאה. לא מסתירים ולא מחכים עד שזה יתפוצץ. אבל בצורה עניינית, שלא אני שופט או אחר או מישהו, אלא אותו המצב שאנחנו צריכים להשיג הוא השופט. זאת אומרת, המרכז הקבוצה המתוקן, לפי הבנתנו, מה זה נקרא מרכז הקבוצה המתוקן? ששם זה הבורא שצריך להתגלות, עוד לא נגלה, הוא השופט שלנו, הוא הקנה מידה שאנחנו כלפיו מודדים את עצמנו. זהו. ואז מי צודק, מי לא צודק, זה לא חשוב. חייבים לעומת זה להישאר, ליישר את עצמנו. זהו, מוסקבה. טוב, כנראה שכן. אז מה? נו.
שאלה של דמיטרי מטורונטו. איך אני מגלה שהחיבור הוא התרופה לבלבולים וההפרעות? מה מכוון אותי להבנה הזאת?
יש כאן שתי גישות. גישה אחת היא שזה נקרא אמונת חכמים, שאני כמו ילד שאומרים לו מה לעשות והוא עושה. למה? כי הגדולים הם גדולים, הם יותר מבינים, הם יותר גדולים, הם יודעים יותר, ואני נכנע בזכל שלי תחת זכל של המקובלים, ואז אני שומע. זה מקצר לי את הדרך, כי אני משתמש בזכל של יותר גדול, שהוא בא להשגה נגיד ומבין מה עושים, למרות שהשכל שלי הוא כולו הפוך ואני לא מסכים עמו, אבל אני מכניע את עצמי, כי להתפתחות רוחנית הוא מבין יותר והוא יודע, ואני משתמש בזכל שלו במקום שכל שלי. כך אני יכול לקצר את הדרך. זה נקרא ללכת באמונת חכמים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאני לא יכול ללכת אחרי המקובל הזה, אבל אני נכלל בחברה, וחברה היא אומרת לי שכדאי לך ככה לעשות וככה, מפני שזה חוקי החברה. לא מדברת על המקובל ולא על הבורא, שזה לא משפיע עליי כל כך, לא מבין אני ולא תופס אותם. אבל החברה כן יכולה להשפיע על האדם, זה נקרא השפעת הסביבה על האדם. שאני לא רוצה או לא רוצה, אם אני רוצה להיות בחברה, היא יכולה להכניס לי את התנאים שלה, ואין לי ברירה, אני חייב לפי זה להתכופף. אז אנחנו רואים כאן, יש כאן עניין כלפי הבורא, כלפי המורה וכלפי החברה. אם אדם לא נכנע כלפי שלושתם, כדאי להתפטר ממנו. כדאי להתפטר, כי אז הוא יעשה הפרעות. שילך החוצה, שיחיה עוד שם כמה שנים, או אולי גלגול יעבור, שיקבל עוד מכות, ואחר כך יבוא ויבין שאין לו ברירה, הוא חייב להכניע את עצמו ולא להיות חכם בלילה. זה מה שיש לפנינו, אין יותר. זהו, הכנעה כלפי בורא, מורה, חברה. זהו. אם יש מישהו שהוא לא מסכים, לא רוצה, לא יכול, ומפריע בזה שהוא ממש מראה את עצמו כנמצא למעלה מהם, אני מציע להרחיק את האדם הזה. זהו, לצאת, שיסתובב בחיים. שם יש לו כנראה אנשים יותר חשובים, חברה יותר חשובה, אולי בורא יותר חשוב מבורא אצלנו. כן? כי בורא אצלנו דורש ביטול, ובורא שבחוץ בכל חברה אחרת הוא לא דורש כל כך ביטול. ביטול חיצון, אבל כנגד זה אדם מקבל עולם הבא, כבוד, כל מיני דברים. זה ככה זה. כן.
אלכסי מפיטר שואל, כיצד באופן פרקטי לעורר את השחר בעשירייה?
אנחנו לא מעוררים את השחר, אנחנו מעוררים את החיבור. לא מעוררים את הפרעות, לא מעוררים את החסרונות. אז הכן שהולך כופף את עצמו כדי למצוא חסרונות, הוא לא עובד בצורה כמו שאנחנו חושבים שלילית. הוא כבר זקן, הוא כבר יודע שזה צריך להיות אך ורק בהקדם, בהקדם של ההכנה שלו גדולה. לכן הוא זקן, זקן שרכש חוכמה, ולכן הוא מתכופף, מכופף את החוכמה שלו, ועכשיו רוצה להשלים אותה בכסרונות. אז אנחנו צריכים קודם כל להיות כמו שזקן הזה, לרכוש חוכמה. זאת אומרת שאנחנו מתחברים יחד, ואז כל הפרעה והפרעה שמתקבלת אחרי ההכנה היא לברכה. אנחנו יותר מבינים איפה אנחנו נמצאים. זהו. כך אנחנו מעוררים את השחר. על ידי ההכנה החיובית אנחנו מעוררים את הגילוי השלילי. והוא לא נראה שלילי אז. זה בירור. כמו בקונטרסט של חושך ואור. אז אנחנו, אני מתחיל לראות לא הדמויות כאלה, סילואט, אלא בצורה יותר ברורה את הצורות למיניהם. אבל זה במידה שיש לי אור יותר. ככה מתגלה הצד השלילי כנגדו. נמשיך.
ספר פסח, עמוד 276, רבש, מהו בלה מרור לא יצא בעבודה. עניין מרור הוא כמו שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה. היינו בשאלת מי ומה. ששאלות אלו גרמו להם יגיעה, שעל ידי זה שרצו להתגבר ולא יכלו, היו תואמים טעם של מרור. אבל יש לתרץ את השאלות שלהם בתוך הדעת, וממילא לא מרגיש מרירות בעבודה, ואומר שכל מה שהיצר הרע שואל, אין זה שאלות, וממילא אינו מרגיש טעם מרירות. נמצא שאין לו מרור בעבודה, שיהיה צורך ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין את עניין מה שאמרו חז"ל, אם בלעו את המרור לא יצא. ועל זה אומר הארי הקדוש, שמרור גימטריה מוות, שהם דינים. ויש לשאול, מה מרמז לנו בזה שמרור גימטריה מוות? אלא העניין מרור שאוכלים הוא על שם שמיררו את חייהם בעבודה קשה. ויש לומר שעבודה קשה בעבודה נקרא שקשה להתגבר ולצאת מתועלת עצמו, ורוצה לעבוד רק לתועלת עצמו. והוא נקרא רשע, כידוע, שהוא שואל מה העבודה הזאת של דלהשפיע לכם? כלומר, מה תרוויחו מזה? וידוע שרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שעבודה קשה נקרא מרור, שהאדם תואם טעם מרירות בזה שמוכרח לעבוד לתועלת עצמו. וזהו הרמז שמרור גימטריה מוות ודינים, מטעם שעל תועלת עצמו היה דין, שאסור להשתמש עם הכלי הזה. ומטעם זה שורה שם צמצומים והסתר.
מה זה נקרא לבלוע מרור לעומת ללעוס אותו? מה זה נקרא לבלוע מרור לעומת לבלוע מרור לעומת ללעוס אותו?
ללעוס זה לברר אותו, להבין מאיפה מגיע, למה, מה אפשר לעשות איתו. לבלוע, כנראה זה בלי זה.
יש בכל קושי שמתגלה הזדמנות, מקפצה לעלות מעליו, לעלות למימד אחר של התמודדות, במקום להיתקע בקושי ולנסות לפתור אותו בכוחות עצמנו, לעלות לדרגה חדשה של חיבור וגילוי של תכונת ההשפעה.
כן, לבלוע זה מתחת לדעת. נעלים את זה ועזוב אותי. וללוס, כמו שאמרו החברים, זה ברור. זה לנצל את המצב, זה לסמוח בו, זה לרצות להשתמש בכל הכוח שיש בו כדי להתעלות.
כן, נכון. כל מה שהחברים אמרו, רק מרור הוא אמר שם שזה השאלות האלה של מי ומה. אז מה אני עושה איתם עם השאלות האלה? זה נראה לי הבירור. זאת אומרת, האם אני צריך באמת להתעלם או ללעוס אותם ולדון בהם? אני לא סגור על מה התשובה.
אולי ההבדל בין ביתו לאחישנה. אם אני נמצא בזה שאני מקדים את הימין על השמאל, אז אני עובר אותו במדרגה, בקפיצה. ואם אני נמצא בזה שהוא מקדים אותי, אז אני צריך להתעכב עליו עד שאני מאגד כוחות לזה.
וגם לא עושים בסעודה, בחג. זה כל מי ומה, זה כזה נעים, טוב לנו. אמר הזה.
איזה הכנה אני צריך לעשות כדי להיות מוכן ולהבין איך ללוס את המרור לעומת שאני אבלע אותו? באיזה הכנה אני צריך להיות כדי להיות מוכן ללעוס את המרור ולא לבלע אותו?
ההכנה היא, בשביל באמת לברר את הדברים האלה, זה לא לברוח. ובשביל לא לברוח אנחנו צריכים לשמור אחד על השני. ורק על ידי הסביבה הזאת, החזקה שנייצר בינינו, נוכל לעשות את הבירור האמיתי, ושלא יחרב גם לבלוע. יש איזשהו מינימום שצריך ללעוס לפני שבולים. זאת אומרת, יש פה עבודה משולבת. זה לא או זה או זה. זה לא נכון או זה נכון. זה פעולה אחת.
האווירה שאנחנו מייצרים כאן, שעוזרת לנו להתעלות מעל כל שאלה ולייצר, להשתמש בכל שאלה שנשאלת כאמצעי להתעלות מעליה ולייצר חיבור.
זאת אומרת, אם אני מכין את עצמי נכון, בחיבור בינינו, אז אני מקבל את המרור, גילוי הרע, בצורה כזאת שיש לי שיניים, כלים, ללעוס, לברר. 32 שיניים זה למד בית נתיבת חוכמה, שאני יכול על ידם לברר את כל המרור, ודווקא על ידי העבודה שלי הוא הופך להיות ראוי ללעיסה ולאכילה, ואז הוא הופך להיות אצלי למתוק על ידי ההכנה הנכונה אליו. ולכן לא מן הסתם כתוב שבלע ולא לעז לא יצא, כן? כי יש כאן כוונה להכנת האדם למצווה הזאת. כן? איך אנחנו הופכים כל המר בחיינו למתוק, על ידי זה שאנחנו עוברים מדרך ביתו להחישנה, שהחישנה זה ההכנה לגילוי הרע. כל פעם שמכינים את עצמנו, אז אותו הרע שמתגלה הוא הופך להיות למתוק ולטוב.
אז
ברור? ברור. בסדר. הלאה.